כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, הממשלה אישרה הבוקר להרחיב את הממשלה ל-20 שרים. מחר בערב יובא הנושא לאישור מליאת הכנסת. בתוך כך, בכירים באוצר טוענים כי הרחבת הממשלה היא הוצאה כלכלית גדולה ומיותרת. אחרי החתימות הרשמיות על ההסכמים הקואליציוניים, פורסם הערב ההסכם המלא עם ש"ס. בהסכמים עם יהדות התורה והבית היהודי מופיעה התחייבות של הממשלה להעביר למפלגות כספים קואליציוניים. יהדות התורה תקבל 120 מיליון שקלים לשנה והבית היהודי 160 מיליון. היועץ המשפטי לממשלה קובע כי אסור לשייך תקציבים למפלגות אלא למטרות יהודיות. ביום הרביעי יושבעו שרי הממשלה החדשים, ועד אז יקבע ראש הממשלה מי מבין חברי הליכוד יכהן כשר ובאילו משרדים. גם על הביקורת הנשמעת על מינויה של חברת הכנסת איילת שקד לתפקיד שרת המשפטים, המבקרים טוענים כי הביקורת מקצועית ועניינית, ואילו בבית היהודי טוענים כי הביקורת באה מחוגי השמאל, שחוששים לחרסום בשליטתם המוחלטת במערכת המשפט. הילולת בר יוחאי במירון עברה השנה ברוך השם ללא כל תקלות, ומביאה את הגופים השונים להסקת מסקנות, והפעם חיוביות, על ההיערכות ותפקוד הגורמים בשטח. וכנס צפוי בירושלים, כנס מיסיונרי גדול באצטדיון ארנה בעיר. מי אחראי על הכנס, מי הגורם שאישר אותו, והאם מדובר על סיום מערכת היחסים בין הנהלת אצטדיון ארנה לבין הציבור החרדי? את כל הפרטים נביא בהמשך. גם על הבחירות בבריטניה וגם על עניינים נוספים שקשורים לרחבי העולם. אנחנו נדבר בהרחבה ככל שיותיר לנו הזמן. אנחנו נודה לצוות שלנו הערב במהדורה המרכזית, לעורכת אסתי פלד, לטכנאי מנדי אור, כאן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. במהדורה המרכזית, יום ראשון בשבוע, ערב השבעת הממשלה החדשה. ההסכמים הקואליציוניים מתפרסמים לאחר החתימות הרשמיות, ואנחנו קוראים בין השורות הרבה מאוד סעיפים שקשורים גם לציבור החרדי וגם לציבור הכללי בהסכמים בין הליכוד לש"ס, יהדות התורה והבית היהודי. ואנחנו פותחים עם כתבנו גואל וקנין. שלום גואל.
ערב טוב אחי.
ערב טוב. ההסכם עם ש"ס המלא גם הוא מפורסם אחר הצהריים, אין כמעט חדש בכותרות, בתפקידים והפרסונליים, אבל אנחנו כן מוצאים שם בין השורות הרבה מאוד סעיפים שלא דיברנו עליהם בשבוע שעבר, תקציבים שיעברו לרשת החינוך ולדברים נוספים שש"ס דרשה. עוד מעט נדבר גם על הכספים הקואליציוניים ליהדות התורה ולבית היהודי וחוות הדעת של היועץ המשפטי. בבקשה גואל.
טוב, אז אם אנחנו מתחילים, אז זה היה בעצם היה סוד הכוח של המפלגות החרדיות במהלך המסע ומתן הקואליציוני האחרון, שבניגוד לעבר הם פשוט ירדו כמעט באופן מוחלט, לפחות הראשים שבהם ירדו למחתרת, אף אחד לא דיבר, השתדלו כמה שפחות להתבטא בתקשורת, היה באיזשהו מקום קר נוח לתקוף אותם בנוגע לתפקידים, מה הם קיבלו, מה הם לא קיבלו, אבל כל הזמן היה מי שאמר, חבר'ה, תפקידים זה לא הכל, תיקים זה לא הכל, יש לנו עוד לא מעט דברים שאנחנו צריכים, וזה ההטבות לציבור החרדי, וכל מפלגה דאגה לציבור שלה, כאשר היה תיאום מושלם בין המפלגות. ואם אתה נגעת כבר בש"ס, אז בוא נדבר על מה שקשור בטיקטים שנקראים מעיין החינוך התורני ואל המעיין. אלו שני המקורות שבעבר, למי שזוכר את הקמתה של ש"ס, גרמו להבאת המוני מצביעים דרך הילדים, דרך המשפחות. את הדבר הזה אריה דרי רצה להרים בחזרה, כמו שהיה בימים הראשונים של ש"ס. את הדבר הזה הוא לא היה יכול לעשות ללא תקציבים נוספים. בכל מה שקשור לאל המעיין, אנחנו מדברים על כמעט פי שלושה מהתקציב שהיה עד היום, כאשר הוא יחולק גם בכל מה שקשור לרשת שיעורים חדשה שתוקם, לדברים חדשים שיעשו בשטח, והכל שוב כדי לחזק את מעמדה של ש"ס בשטח, דבר שקצת פגע בה בבחירות האחרונות. יש עוד לא מעט הטבות שהציבור החרדי ייהנה מהם, אבל לא רק הציבור החרדי, גם הציבור הכללי. הרי דרך התעקש על כל מה שקשור למעם אפס במוצרי יסוד, ולדיור בר השגה באחוזים גבוהים יותר מעבר למה שבהתחלה זימרו שאר המפלגות, ואת הדברים הללו אכן הוא מקבל. את שכר המינימום, העלאת שכר המינימום, הוא כבר קיבל דה פקטו קצת לפני תחילתה של מערכת הבחירות, כאשר גם בהסתדרות הבינו את זה, גם ראש הממשלה הרים את הכפפה בעניין הזה, כן. באחת מישיבות הממשלה האחרונות שלפני הבחירות, הוא יצא, אפשר לומר, כמעט פרוב תאהבתו בידו.
מוסיפים לכל העניין הזה את התפקידים הפרסונליים, גם העתיקים וגם סגני שרים, או שר במשרד האוצר, וועדת החוקה, ועדת החינוך לשעס, וסגן יושב ראש הכנסת. גול, תישאר איתנו הקו, אנחנו פונים אלי נדב פרי, ערוץ 10, שלום נדב.
שלום, ערב טוב.
עכשיו כל הפוקוס עובר לליכוד, חלוקת השלל בין המפלגות הסתיימה, ועד יום רביעי נתניהו צריך להציג ממשלה עם 20 שרים, יש רבים מחברי הליכוד, המתח שם די בעיצומו.
כן, וראש הממשלה, בוא נאמר, מידת האמון שהוא רוכש לאנשי מפלגתו כנראה מוגבלת, כי עד שהם לא יאשרו באופן סופי ומוחלט את הגדלת מספר החברים, והגיעו עד האחרון שבהם לאולם המליאה כדי להצביע בעד שינוי החוק, הוא לא יאמר להם מה הוא מייעד להם. מחשש שמי שיהיה מאוחזב ממה שראש הממשלה מייעד לו פשוט לא יגיע למליאת הכנסת כדי לאפשר לממשלה להגדיל את מספר חבריה, אז ככה ראש הממשלה רוצה להעביר את ההליך באופן מלא. מדברים על חקיקת בזק, היא באופן עקרוני אכן נעשית במהירות C, אבל עדיין זה לא המהירות שנתניהו היה מעוניין לראות. הוא יצטרך מחר להעביר את הסעיף הזה בקריאה ראשונה, אחר כך דיון בוועדה שתוקם במיוחד, הרי עוד אין ועדות בכנסת, אז יקימו ועדת אד הוק שתדון בעניין של הגדלת השרים, ורק לאחר שיסיימו ויצביעו ובוודאי יהיו הסתייגויות, העניין יוחזר למליאה.
אחרי שהוא ידע כמה שרים יש לו לחלק, הוא יתחיל לשבץ, לעשות שבצנה של האנשים בתוך המשרדים.
ואחרי שהוא יראה שכל האנשים גם הגיעו מהסיעה כדי להצביע בעד הגדלת השרים. רק לאחר שהוא יהיה בטוח בכל הדברים הללו, אז הוא יקרא אליו בכיר מפלגתו ויאמר להם מה התפקיד שהוא מייעד להם.
ויש ברקע כמובן איומים, כאלו שנשמעו בגלוי, כאלו שנשמעים בסתר, איוב קרא הוא מהכותרות הרעשניות, סליחה, ויש כמובן כל מיני איומים מתחת לשטח. אני שומע שיריב לוין מצפה לאיזושהי תמורה הוגנת.
אם נתחיל ברשימה של האנשים שמצפים לתמורה, אנחנו לא נגמור. יריב לוין ואופיר אקוניס ודני דנון וזאב אלקין וגילה גמליאל ומירי רגב וחיים כץ וציפי חוטובלי, והרשימה באמת עוד ארוכה ולא נגמרת. אז כן, כולם מחכים לשדרוג וכולם מחכים לתפקיד בכיר מסביב לשולחן הממשלה, ודיברנו כרגע על הח"כים שמצפים להשתדרג לממשלה. בואו לא נשכח את השרים שמצפים להשתדרג בתפקיד, את גלעד ארדן ואת סילבן שלום ואת יובל שטייניץ. עכשיו, בטוח יהיו נעלבים כאן, בטוח יהיו ממומרים. השאלה היא...
מה המחיר של אותם אלבונות?
נכון, וכיוון שראש הממשלה נגיד לא סומך ביג דיל על חברי סיעתו, אז הוא באמת קודם כל רוצה שהם יעבירו, יעזרו לו להעביר את הגדלת הממשלה לפני שהוא אומר להם מה הוא מתכנן להם. אבל זה הוא יכול לעשות פעם אחת. מה בדבר ההצבעה שתהיה מחרתיים ובעוד שבוע ובעוד שבועיים ובעוד שלושה שבועות, אם יהיו ממורמרים ואם יהיו מורדים, יהיו להם מספיק הזדמנויות למכור.
זה המחיר של ממשלה צרה, לטוב ולרע.
רק אחד מהם.
מספיק שאחד בדיוק באיזו הצבעה קריטית מקבל טלפון בהול ויוצא החוצה, והסיפור הזה נראה אחרת. נדב, כשאנחנו מדברים היום, מה אומרים בסביבת נתניהו? יש באמת דיבורים ומחשבה על המחנה הציוני, על פיצול מפלגות, כל הדיסאינפורמציה הזה בשטח?
א', ברור שיש מחשבה להרחיב את הקואליציה. ראש הממשלה בעצמו אמר 61 פלוס זה טוב, 61 זה טוב, 61 פלוס עוד יותר טוב, אז כמובן שיש מחשבה, אני לא רואה איך זה קורה. אני חושב שבשלב הזה המשימה המיידית של ראש הממשלה היא לצלוח את השבוע הזה ולדאוג שממשלתו תאושר בכנסת, כי זה כבר שום ושמיים לא מובן מאליו, כן? ב-61-59 שום דבר הוא לא מובן מאליו. אז קודם כל הוא בעצם רוצה להגדיל את מספר חברי הממשלה ואז להשביע את הממשלה ולצלוח את המשוכה הזו. אחרי שצלח את המשוכה הזו, ויקח נשימה ארוכה, ימלא את ריאותיו באוויר, יסתכל לכאן ולכאן כדי לראות מה הוא יכול לעשות, וינסה להרחיב את הבסיס הקואליציוני הצר והרעוע הזה שיש לו כרגע.
מעניין מאוד. מילה אחת של חנה דב על הביקורת על מינויה של הילד שקד לשרת המשפטים, ביקורת עניינית או צפויה?
תראה, גם אם היא ביקורת צפויה, זה לא אומר שהיא לא עניינית.
גם נכון.
בסופו של דבר צריך לראות מה תהיה דרך הפעולה שלה במשרד המשפטים. אתה יודע, אנחנו כולנו מרבים להשתמש בדוגמה של השר פרידמן, שככה הגיע כנשוך נחש למשרד המשפטים ועורר שם מאומות ממאומות שונות. אני זוכר את הדוגמה, לא שאני משווה, של השר הנגבי, שהגיע למשרד המשפטים ככה כאיזשהו צעיר נמרץ ופוחז, והפך להיות עושה דברם כמעט של אנשי בית המשפט העליון. אני לא חושב שהילד שקד באיזשהו שלב תהיה עושה דברם של אנשי בית המשפט העליון, אבל צריך לראות, לא כל מה שחבר כנסת אומר מספסלי המליאה, הוא גם אומר מכוסאות עור הצבי.
כן, זה אולי אחד הפערים הרחבים ביותר בחלופת השרים, מציפי לבני לילד שקד באותו משרד,
כן, הכי קיצוני שני, שיש כמעט. יודע, כן, אבל חוץ מהדיבורים, במבחן המעשה, איזה נגיד מעשה דרמטי חוללה ציפי לבני, ואיזה תפנית משמעותית תבצע הילד שקד, בסופו של דבר ההצהרות הן הצהרות, אבל במבחן המעשה אני לא יודע כמה גדול יהיה ההבדל.
מעניין מאוד, ימים יגידו בכלל עד כמה היא תשרוד הממשלה הזו, והיא בכלל בפרט כשרת המשפטים, הכל כאן
יכול ככה. יכול לומר לך שאריה דרעי השתתף היום באירוע עם ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, ואמר לו, אתה יכול לעשות תוכניות לחמש שנים, אני לא יודע אם אני יכול לעשות תוכניות לחמישה שבועות. אז ללמדך מה הציפייה של מרכיב הקואליציה הזה למשל.
אגב, גם ניר ברקת סוג של שר בפוטנציה. ירדו? ירד הרעיון?
אני חושב שכן.
אין מקום. הרשימה כל כך צפופה ואין מקום. נדב פרי, תודה לך.
תודה לך.
ערב טוב. חוזר אליך גואל. בוא ננסה רגע לדבר קצת יותר ספציפית לגבי האנשים בתוך הליכוד. מה אתה שומע בקרבת אנשי יריב לוין?
טוב, יריב לוין ציפה לאיזשהו שר, רוצה לשר התרבות, שר הספורט, היה לו פה גם איזשהו ממד אישי בעניין הזה. יש סיכוי גבוה שהוא לא יקבל אותו, אם לא זה אז יהיה התיירות. הבעיה של נתניהו היא שכשנתניהו מסתכל לימין ושמאל, הוא לא רואה אף אחד שיכול למלא את תפקיד יושב ראש הקואליציה. זה ולקין לא בא בחשבון בשום מקרה, הוא ודאי שיהיה שר, הוא גם מייעדים לו את משרד הקליטה, ולכן נתניהו בעצת ידידו דוד שמרון כנראה הולך להשאיר את יריב לוין למורת רוחו כיושב ראש הקואליציה. יריב לוין הוא איש טיפוס מאוד ממלכתי, הוא לא יצא בקום ועשה נגד ראש הממשלה, אבל ראש הממשלה מעדיף שהוא לא היה רוצה שהוא לא יהיה ממורמר, כנראה שאין לו אפשרות לעשות את זה. בוא לא נשכח שהוא כבר היה פעם אחת יושב ראש הקואליציה, וגם זה הוא עשה בדיעבד גדול. מי שהיה איתו, מי שבא איתו במגע בתקופת המסע ומתן, ידע ששבוע לאחת תחילת המסע ומתן, שכבר התחילו להתבהר הדברים ושהובן שהוא לא הולך להיות שר, הוא כבר נהיה קבוי, הוא פחות היה דומיננטי במסע ומתן הזה. מדברים על ישראל כץ, אומנם שדרוג לא יהיה, הפוך, כמעט ולא יהיה upgrade לאף אחד חברי הליכוד, כולם או ששארו על מקומם או שירדו מטה, כדוגמת למשל סילבן שלום. את הפיצוי לישראל כץ יתנו בדמות מקום בקבינט הביטחוני. סילבן שלום יורד לכאורה מגדולתו, משני תיקים שהוא מחזיק, הוא יחזיק רק תיק אחד, רק את תיק התשתיות, כל השאר יצטרכו להסתפק באחרים, למרות שיובל שטייניץ עוד איכשהו ככה ניסה למרוד באפשרות שהוא יהיה שר משפטים, הוא טען לאיזשהו ניגוד עניינים בגלל שאשתו היא שופטת מחוזית. בסוף הוא כן ככה הסכים לקבל עצמו, אפילו אפשר לומר שתפר את חליפת שר המשפטים, בשום מקום כבר חטפה לו את זה הילד שקד.
הרבה מאוד חליפות יישארו בארון, זה מה שאני מבין מהדיווח שלך גואל, ולמעשה עד שזה לא ייסגר הכל עדיין פתוח.
עד שלא ייגמר הסיפור של הרחבת הממשלה, הנושא, השחמט הזה לא ייגמר.
הרבה מאוד לחצים על לשכת ראש הממשלה, וכל אחד מפעיל את מה שהוא יכול. עוד 24 שעות אולי התמונה תתחיל יותר להתבהר. גואל והקלין, כתבנו הפוליטי, תודה לך.
ערב טוב.
אנחנו יוצאים לפרסומת, אחר כך על משרד המשפטים, על מהות המשרד הזה, על התפקיד של השרה החדשה, בעקבות השרה הישנה. על מה בדיוק אנחנו מדברים? פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל שרת המשפטים לשעבר, גברת ציפי לבני, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
קודם כל נפתח עם הממשלה החדשה, אתם בדרך אליה באיזושהי סיטואציה?
ממש לא. נתניהו הלך לבחירות כדי להקים את ממשלתו יחד עם שותפיו הטבעיים. הוא הגדיר מי שותפיו הטבעיים, והוא צודק. אנחנו לא שותפיו הטבעיים, אז לא נהיה שותפים בכלל.
גם אם נתניהו יעניק לכם רוטציה על ראשות הממשלה, תפקידים...
אתה יודע, יש הרבה אנשים... קודם כל, העניין הוא לא תפקידים, אלא העניין הוא דרך. ויש הרבה אנשים שאומרים, אם אני חושבים, אם אנחנו היינו במקום נתניהו, הרי היה עדיף לנו שתהיה ממשלה שפניה יותר למרכז, שהיא פחות חד-ממדית, כזאת שגם יכולה לדבר לעולם. אז זהו, שכל אלה שככה חושבים מה הם היו עושים במקום נתניהו, הם לא נתניהו. הוא הלך לבחירות להקים את הממשלה הזאת. סליחה, הוא העדיף שזה יהיה 67 עם ליברמן, אבל זאת הייתה מטרתו. הוא אמר את זה במהלך הקמפיין, הוא אמר שתאום תאורה בינינו, הוא האשים אותנו שאנחנו פחות או יותר משתפים פעולה עם האויב. וכל המסע ומתן הקואליציוני היה כדי להקים את הממשלה הזו.
אבל עכשיו, במקום לגרור את המערכת לבחירות נוספות בעקבות תוצאות הבחירות, והעובדה שיש ממשלה צרה, יבוא נתניהו ויגיד, אוקיי, טעיתי, אני חייב אתכם לצידי, ממשלה רחבה, מתנצל על האמירות, בסוף זו פוליטיקה, קחו חלק בהנהגה, קבלו שנתיים בראשות הממשלה.
תראה, קודם כל, אני לא הרי... מתכוונת לנהל איזשהו מסע ומתן איתך על הרכבת הממשלה, אבל צריך להבין כאן משהו מאוד מאוד בסיסי. כל הדברים האלה שאתה חושב שנתניהו היה צריך להגיד, הוא יגיד הדברים שאתה חושב שכך צריך לנהוג, אבל הוא חושב אחרת. והעניין הוא לא חלוקת תפקידים, אלא העניין היא דרך. והדברים האלה מאוד התחדדו במהלך מערכת הבחירות. עכשיו, אתה יודע, כבר שואלים, האם אנחנו רוצים לגרור לבחירות נוספות? אנחנו לא מוכרחים שיהיו בחירות נוספות. אני רוצה להזכיר שיש אפשרויות לקואליציות שונות. נתניהו קיבל ראשון את המנדט. להערכתי, אם הרצוג היה מקבל ראשון את המנדט, הייתה כאן היום ממשלה אחרת. ולכן, להאשים אותנו שאנחנו רוצים לגרור לבחירות, אנחנו... לא אלה שהפלנו את הממשלה הקודמת, ואנחנו לבחירות, זה מה שעשה נתניהו, אבל כאמור, ממש לא מוכרחים בחירות, אפשר גם להחליף את הממשלה הזאת במהלך הכהונה של הכנסת הנוכחית, ולהחליף גם ראש הממשלה.
אוקיי, כלומר, אני לא שומע ממך איזושהי שלילה מוחלטת, אבל אני
לא,
גם...
לא, תשמע, לא, 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 סליחה, אם אני צריכה להגיד את זה, אתה שומע ממני שלילה של דרכו, אנחנו קיבלנו, אתה יודע, אם הייתי חושבת שדרכו של נתניהו נכונה, הרי הייתי מצביעה עבורו. ואלה שרוצים שניכנס עכשיו לממשלה רחבה, כי יהיה לו קשה לשלוט, בעצם מצפים שניקח את קולותיהם של 800 אלף איש שהצביעו עבורנו, ובעצם נצרף אותם לממשלה רחבה שמבוססת על דרכו, ולכן התשובה היא לא.
והיה ואתם בתקופה הקרובה מגלים איזשהם סדקים בקואליציה, נקרא לזה כך.
אני מקווה שכך יהיה, אני מודה.
אתם תפעלו לזליגה של מפלגה או של יחידים מהצד הזה לצד השני?
תראה, אני פחות, אני גם מערתי את זה ביחס לנתניהו שאני שאלתי שבוחש במפלגות אחרות. אני לא בוחשת ביחידיהם של אנשים שייכים למפלגה אחרת, אבל כמו שאמרתי קודם, אני בהחלט חושבת. שאם נוכל להרכיב ממשלה בדרכנו, בוודאי שזה עדיף.
אם אתם מקבלים מנדט להרכבת ממשלה, נניח, בתקופה הקרובה או הרחוקה...
אתה יודע, אני קצת מרגישה לא נוח בשיחה, כי אנחנו כבר אחרי, בעצם אנחנו בשבוע שבו מורכבת ממשלה.
ברור.
נתניהו קיבל את המנדט, הוא הרכיב את הממשלה, אנחנו באופוזיציה, השאלות שאתה שואל הן שאלות...
הן שאלות בדיעבד.
חכמות, אבל הן לא רק בדיעבד, הן חלק בדיעבד וחלק תיאורטיות. אז בוא נתמודד עם המציאות שקיימת היום, פנינו לאופוזיציה, כך נעשה. ואני מאוד שלמה עם המהלך הזה, אני חשבתי שכך נכון שיהיה, ולמרות שאולי מבחינתי ברמה אישית, יש כאלה שאומרים זה לא, אולי לא יהיה לנוח, להיות באופוזיציה ממש נוח לי, ואני ממש מוכנה לשרת את העם באופוזיציה, כמו שבגין היה אומר.
כי רציתי לשאול אותך על ההסכמים של הליכוד עם החרדים, אולי זה הסכם שיתאים גם לכם בבוא מן הימים, אבל את אומרת זה גם, שאלה תיאורטית.
תראה, אני אומרת שזאת שאלה תיאורטית, וגם חשוב לומר עוד משהו. אנחנו, גם אנחנו מודעים לזה, כשאתה מרכיב ממשלה, אז יש פשרות כאלה ואחרות. כל עוד הדברים העיקריים שאתה רוצה להוביל, הם דברים שאתה יכול להוביל אותם. וגם לנו יש סדר עדיפויות. הבעיה בממשלה הזאת זה לא הסכם קואליציוני אחד כזה או אחר, אלא קודם כל מבחינתי, לכן אני חוזרת ומדגישה, הסיפור הוא בעצם ראש הממשלה שרוצה להוביל, ובעיניי הבעיה מתחילה, לא, זה לא רק בעיה כספית, אלא זה בעיה שגם יש לה היבטים כספיים של באמת תשלומים ענקיים שהם חלקם מאוד סקטוריאלי, אבל גם מדיניות שהיא מדיניות שמובילה את ישראל לעוד בידוד, שבעיניי תהווה בעיה גם לביטחונה של מדינת ישראל בעתיד. אז סך הכל הכללי, כשנתניהו רוצה גם להשתלט על התקשורת וגם להשתלט על בתי המשפט, זה הבדלים מאוד עמוקים, זה לא רק איזה עניין של בואו קחו כמה שרים ויהיה בסדר.
מה זה נקרא להשתלט על בתי המשפט?
להחליש אותם, לא להשתלט, אבל למנות יותר אנשים על פי השקפת עולם ולהחליש את המערכת. הוא הכריז שהוא רוצה לעשות את זה, כחלון הציב, אני לא יודעת אם אפילו וטו, רק שקיבל את הזכות להצביע אחרת מהממשלה. אני מקווה שזה לא יקרה.
אגב, מה הפרופיל, או מה לפחות נדרש ממי שמתמנה לתפקיד שר המשפטים בישראל? איזה אדם הוא צריך להיות באופן כללי?
קודם כל יש תנאי אחד שהוא תנאי הכרחי, אני לא יודעת אם הוא מספיק, אבל הוא הכרחי, בלעדיו אתה לא יכול להיות שם, וזה ניקיון כפיים, שזה בעיניי קריטי לכל המערכת. עכשיו, מעבר לזה, זה מאוד תלוי באדם. אני גם עם השאלה הבאה הולכת להיות בהקשר של הילד שקד, אני לא מאלה שיצאו לתקוף אותה. יש לי חילוקי דעות איתה, אבל לא רק איתה, על תפיסת הדמוקרטיה, מערכת המשפט, שורה שלמה של נושאים שיש מחלוקות עמוקות ביני לבין הבית היהודי, אבל זה לא רק הבית היהודי, זה גם בליכוד, מרכיבים רבים חושבים בנושא הזה הפוך ממני, ולכן העיסוק שלי הוא לא פרסונלי במי יהיה שר במקום כזה או אחר.
אלא יותר כמובן על המהות ועל הכיוון שמערכת המשפט הולכת אליה.
נכון, ואני חושבת, אני מוכרחה לומר שאני גם חושבת שהילד שקד תגיע לתפקיד, אני מקווה, אני לא יכולה לדעת בוודאות, אבל נדמה לי שהיא תבין ותראה את המערכת אחרת מאיך שזה נראה לה כשהייתה בחיים האזרחיים.
דברים שרואים מכאן, כן.
אני בדרך כלל לא אוהבת את האמירה הזאת, כי אני מעדיפה שמי שיגיע לתפקיד כבר יבין לעומק את כל הדברים ולא יתנסם בהם לראשונה, אבל הפוליטיקה של חיינו מזמנת גם...
בנינו משפט חדש לקלישאה, וסליחה שאני אומר את זה, אבל יש כנראה דברים בגו. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, הרי יש ציבור גדול בישראל, לפחות 30 מנדטים שהצביעו לנתניהו, ואולי הם מרגישים שמערכת המשפט...
בדיוק 30 מנדטים.
כן, אבל בוא נוסיף את הבית היהודי קצת, ועוד כל מיני כאלה שחושבים את אותו דבר על מערכת המשפט, שאומרים, אנחנו לא רואים את המערכת הזו מייצגת אותנו, אנחנו לא כל כך מאמינים בה.
קודם כל אני מכירה את זה. אני מכירה את זה, וגם אני בעבר הייתי שרת משפטים וניהלתי ויכוחים לא פשוטים עם מערכת המשפט ונשיא בית המשפט העליון אז אהרון ברק. אני דרך אגב גם ביקשתי למנות לבית המשפט גם את רות גביזון שלא הצלחתי לעשות את זה, וגם את הרב דייחובסקי שסרב. אבל חשבתי שבאמת בית המשפט העליון יכול להיות מורכב כדי לחזק את אמון הציבור בו בעיקר, כי אני חושבת שאמון הציבור במערכת הוא קריטי. אבל הדברים שעשיתי לא נועדו להחליש את בית המשפט. וגם קרה עוד משהו מאז בעצם שהייתי שרת משפטים אז. יש תהליך שלם שהוא כעניין אידיאולוגי מבקש להחליש את מעבדו של בית המשפט מול הכנסת, שזה אירוע מסוג אחד, ויש עוד קבוצה שמבקשת להחליש את מעבדו של בית המשפט מול תפיסתם את ישראל כמדינת הלכה. ושתי האידיאולוגיות האלה הן שתי אידיאולוגיות שבעיניי הן מאוד, מאוד בעייתיות, ולכן גם אם הייתה לי והיה לי ויכוחים עם בית המשפט העליון, וגם עשיתי הרבה מאוד תיקונים במערכת, אני לא חסידה שוטה של אף אחד, אבל בסיטואציה הזאת, אם אני צריכה לבחור צד, אז אני בוחרת אותו בצורה מאוד ברורה, ואני אהיה בצד מערכת המשפט והאכיפת החוק.
למרות שיש נושאים מאוד שנויים במחלוקת בחברה הישראלית, שהכנסת, הגוף הדמוקרטי שנבחר על ידי הציבור, אומר משהו אחד, ובית המשפט אומר משהו אחר, אותו בית משפט שלא בדיוק נבחר על ידי הציבור.
תראה, אני רוצה לציין, זה כבר פעם שנייה שאני מצטטת ברעיון את בגין. היה לו ציטוט שאני לא זוכרת אותו באופן מדויק, אבל שדיבר על זה שרוב, שיש הבדל בין רוב לבין צדק. הרוב הוא יכול להיות רוב מקרי. הרצון שלהם ליצור מה שנקרא פסקת התגברות, שבו כל רוב קואליציוני של 61 בצפונה יוכל להפוך פסיקה של בית המשפט, בעיניי זה בעייתי. ולמה? תראה, אנחנו מדינה ללא חוקה לצערי, ואני במשך הרבה מאוד שנים ניהלתי, ניסיתי להגיע לחוקה, וניהלתי גם שיח עם הנציגים של הציבור החרדי בטענה שדווקא חוקה היא זו שמגינה בדרך כלל זכויות מיעוט, אבל אף פעם לא הצלחנו להגיע להסכמות בגלל התפיסה המהותית באמת של מה מקור הסמכות
לחזקה. היא הכרה בעצם הסמכות המשפטית הנהוגה בישראל. טוב, אלו כמובן ויכוחים שלא יגמרו.
לא, אבל אני רוצה להסביר מכאן איפה הבעיה. ברגע שאין חוקה, אז בעצם אין לך איזושהי מערכת שהיא מערכת קבועה, שאותה אי אפשר לשנות כל יום, ששומרת על הערכים הבסיסיים שהסכמנו עליהם, שקובעת מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית. ואז כולם נמצאים באיזושהי מסגרת, שהיא מסגרת שכולם עובדים בתוך המסגרת הזאת. גם בית המשפט, גם...
להבדיל אלף אלפי ואלפי הבדלות, כמו התורה שבכתב, מסגרת שמתוכה יוצאת אותה תורה שבעל פה, ושם יש מקום...
ששם אפשר באמת לנהל איזה שהם גם לעתים ויכוחים, מאבוקים.
כן, אבל זהו, שהציבור האמוני, הדתי נקרא לזה, כופר בעצם ההגדרה שישות כמו מערכת המשפט, תקבע חוקה.
או אפילו שהכנסת. אני לא בטוחה שאנחנו לא נמצאים במקום שבו חקיקת חוקי יסוד, כבר מישהו ציטט ואמר, גם אם את עשרת הדיברות ירצו לחוקק, לא נסכים. קרה כאן תהליך שהוא תהליך של התכנסות, שכל קבוצה התכנסה בתוך עצמה. אני חוששת שאיבדנו את ההזדמנות, אני מקווה שלא, אבל ליצור את המכנה המשותף החוקתי הזה, ואז כל המערכות, גם אני הייתי פחות מוטרדת, אבל כשאין איזונים ובלמים, אני מאוד חוששת שפופוליזם והקצנה יקבעו את מה שהכנסת עושה, וזה יכול לשבור את כל מערכת הערכים שאני חושבת שהיא קריטית לי.
כן, ועדיין אי אפשר להתעלם מהעובדה.
את מדינת ישראל.
כן, אי אפשר להתעלם מהעובדה, אבל שהרבה מאוד שנים המערכת הזו עובדת ומכילה את עצמה על כל הציבורים, גם לציבור החרדי שלא מאמין במערכת הזו, אבל משחק בהחלט בכללי המשחק, ומבין שזו הסיטואציה, איש הישר בעיניו יעשה בביתו, אבל ברמה הציבורית המערכת כן מכילה את עצמה על כל המגזרים. מילה אחת שלך ברשותך.
כן, די, אבל כן. אני חוששת שיש לזה תהליך של התכנסות, אבל זה באמת
ארוך. מילה אחת שלך על היועץ המשפטי וסמכויותיו, זה עוד נושא שמאוד טעון, וגם כאן, ככל הנראה השרה החדשה, תרצה אולי לנסות לעשות כללים חדשים.
תראה, אני קודם כל, אם יש דבר שאני מאוד גאה שעשיתי בהיותי שרת משפטים עכשיו, זה הקמת גוף הביקורת על הפרקליטות, דבר שהיום ברור עד כמה הוא מאוד חשוב, מול כל הפרשות שאנחנו רואים שצצות, וזה דבר שאני מאוד מקווה שיעמדו על קיומו גם בעתיד, כי כאמור אין באמת אדם מעל החוק בעניינים האלה, ואין אדם שהוא חסין או גוף שהוא חסין מביקורת, ולכן טוב שזה נעשה וחשוב לעשות את זה.
אגב, הביקורת היא חיצונית היום?
הביקורת, הקמתי גוף ביקורת, הוא במשרד המשפטים, אבל הוא לא חלק...
הוא לא כפוף
לא, לא, הוא לא כפוף, ומיניתי שם שופטת בדימוס שהיא עצמאית, רק לצערי הפרקליטים היום שופטים ולא משתפים איתה ולא משתפים פעולה, ואני חושבת שזו טעות. אם מדברים על אמון הציבור במערכת, שביתה מהסוג הזה זה עוד דבר שאדם מהשורה אומר לעצמו, רגע, מה יש להם להסתיר? למה הם שופטים? למה הם לא משתפים פעולה עם גוף הביקורת? ולכן, לפחות על פי תפיסתי, כמו שאמרתי לך קודם, אני לא שבויה באיזה קונספציה או חסידה שופטה של איזושהי מערכת. ואני משתדלת לנהוג עניינית בכל אחד מהנושאים שנמצא על סדר היום. ואני כן, אני יודעת איך זה מרגיש גם, בגלל שבאמת הייתי בליכוד, אני יודעת איך זה מרגיש, אבל אני מרגישה, יש הרבה פעמים אפקט של מטוטלת, שמושכים לצד אחד, ואז פתאום היא אף לצד השני. ואם המטוטלת של נגד בית המשפט וכל המערכת תעוף לצד השני, אז אני אהיה באופוזיציה ואגן עליה.
אני חושב שהדברים הם בהחלט ברורים, ושווה לעשות בהזדמנות שיחת עומק.
אני כמעט רוצה להגיד כל הזמן שאני לא מאמינה איך אנחנו מנהלים את השיחת תוכן הזאת ברדיו, וזה ממש נהדר לעשות את זה.
כן, ולכן אני אומר שיש
עוד כל כך הרבה... אני לא מורגלת בזה, בדרך כלל זה הכל נעשה ככה בכמה דקות של רעיון.
כן, יש עוד הרבה ככה דברים בקנה, אבל נשאיר אותם להזדמנות אחרת, על ההיכרות עם הציבור החרדי ו... מלבד כמובן רכישת חלות באיפה, ויז'ניץ או הצבי או מה?
בוויז'ניץ. בוויז'ניץ. האמת היא שבדרך אני עובר, הוא רואה את הצבי בדרך, אבל אני מודה שאני מכורה לוויז'ניץ.
הוא רק שלא עושה להם פרסומת פה.
מה?
שלא נפרסם אותם.
הם לא צריכים את לאור התור שיש שם, וזה, אני לא נראה לי שהם צריכים פרסומת.
שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני. ציפורה, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו עכשיו עם מי שנפרדת ממשרד הבריאות, חברת הכנסת יעל גרמן, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אז בסוגיית משרד הבריאות, יעקב ליצמן זה אדם שכבר מכיר את המשרד, הולך להמשיך מהנקודה שבה הוא סיים עם הרבה מאוד ביקורת על השנתיים שחלפו, הוא אומר שהוא צריך לתקן את מה שעשית. את שומעת את הביקורת הזו, את רוצה להגיב פעם אחת?
לא. אני חושבת שברגע שהוא ייכנס למשרד הבריאות ויפגש גם דרך אגב עם המנכ״ל שהוא בחר וגם עם אחרים, אז הוא יבין שנעשו דברים טובים וחשובים, אולי לא הספקנו לעשות הכל, ומן הראוי שיהיה המשכיות. אתה יודע שבמשך שנה ישבה ועדה שאני עמדתי בראשה, עכשיו זאת ועדה שהיא לא שלי, זאת ועדה שהיו בה ממשרד המשפטים וממשרד האוצר ומבנק ישראל וממשרד הבריאות ומהאקדמיה, זאת ועדה ששמעה מאות עדויות, ישבה שנה שלמה ובאמת עשתה עבודה מאוד יסודית, ובסופו של דבר גם כתבה מערכת שלמה של מסקנות והמלצות. בדוח מבקר המדינה האחרון על מערכת הבריאות, הוא אומר בעצמו שמן הראוי שבמשרד האוצר ומשרד הבריאות יעשו שידוד מערכות ויעשו איזושהי הערכה מחודשת בעבודת מטה ויתחשבו בוועדה. אני מאמינה בהכירי את חבר כנסת ליצמן, אני מאמינה שהוא בהחלט יסתכל, ישמע ויעשה.
אוקיי, אגב, מה באמת המניע, או מהי הסיבה האמיתית להתירה נגד העובדה שהוא לא שר, אלא בהגדרה של סגן שר עם סמכויות של שר מלאות? מה הנקודה שגרמה לכם לעתור?
שאין לו סמכויות של שר. אני מאוד מאוד אשמח אם מועצת גדולי תורה אכן תאפשר לחבר הכנסת ליצמן, במקום להיות סגן שר, להיות שר במשרה מלאה.
כן,
במדינת
אבל...
ישראל לסגן שר אין סמכויות. שר לא יכול להאציל את הסמכויות שלו לסגן שר, הוא רק נותן לו תחומי אחריות, תחומי פעילות. ולמעשה, הסגן שר הוא משולל סמכויות. כל הסמכויות נשארות בידי השר, שהוא כרגע, עוד לא כרגע, אבל אם באמת וכאשר תושבע הממשלה, זה יהיה ראש הממשלה. הרי זה ברור לך וברור לכולם שראש הממשלה אין לו את הפניות, לא הנפשית ולא הפיזית של השעות, לא הפנאי, באמת להקדיש למשרד הבריאות את הזמן. ומי שבאמת ינהל את המשרד, בהחלט, זה יהיה סגן השר, אבל הוא ינהל את המשרד ללא סמכויות. יש בזה משהו שהוא לא ראוי, הוא לא נכון.
היינו ממשיכים לדון בעניין הזה, אם באמת התופעה הזו הייתה חדשה, אבל אסור לנו לשכוח שלפני שנתיים וחצי, יצא סגן השר ליצמן ממשרד הבריאות אחרי 3 שנות כהונה, ולא שמענו במהלך הכהונה הזו איזושהי תקלה או איזושהי מניעה של אחת מפעולות שהוא רצה לעשות, כתוצאה מכך שהוא רק סגן שר ולא שר. הוא עבד, הוא עשה את כל מה שהוא חשב לנכון לעשות, התנהל כמו שר, ניהל את המערכת, עשה רפורמות, הנהיל את סוגיית טיפולי השיניים חינם, ועוד הרבה מאוד דברים שקשורים לסל הבריאות, כאילו הוא שר.
אבל עדיין הוא לא היה שר, אתה אומר כאילו הוא שר, הוא עדיין לא היה שר, ומי שהיה מעליו זה ראש הממשלה.
לא, מעשית לא ראינו הבדל מעשית, כלומר אם מבחינתו אידיאולוגית יותר נוח לו כך, מה זה עניין, למה לעתור נגד זה?
בגלל מה שכרגע אמרתי לך, ודרך אגב לפני 6 שנים, כאשר באמת המינוי שלו עמד על הפרק, הוגש בגץ על ידי הסתדרות הרופאים, והבגץ אמר במפורש, שהוא למעשה מטרה לעתיד, שהוא אומנם לא מתערב באותו מקרה, אבל הוא מטרה לעתיד וחושב שאין זה ראוי. זאת אומרת, בגץ אמר את דברו, אמר שזה לא ראוי. אני חייבת להדגיש, הבגץ לא היה נגד יעקב ליצמן, כחבר הכנסת או כסגן שר. הבגץ הוא נגד העיקרון שבמשרד הבריאות יעמוד במשרה מלאה סגן שר, במקום שיעמוד במשרד כל כך חשוב, שחולש ישירות על 30.5 מיליארד שקל, ומעבר לזה על 38.5 מיליארד, 38.6 מיליארד, שיעמוד שר במשרה מלאה. זה לא יכול להיות שבראש משרד כזה יעמוד סגן שר,
אני לא הצלחתי להבין, אני מצטער ומתנצל, אולי הבעיה בהבנה שלי, אבל לא הצלחתי להבין מעשית, מה ההבדל מלבד ההגדרה, מלבד התואר, הטייטל, שהכיתובית מתחת לשם הרב יעקב ליצמן, לא מצליח להבין מעשית אם יש פעולה אחת שהוא לא יכול לעשות כסגן שר, והיה יכול לעשות כשר.
לא רק אחת, רבות. הוא היה צריך
למשל, ללכת,
אני באמת לא יכולה לתת לך כרגע דוגמאות, אבל מכיוון שאין לו סמכויות, וכל הסמכויות נמצאות, תראה, לשר יש סמכויות סטטוטוריות, שנקובות וכתובות בחוק. הסמכויות נשארות תמיד בידי השר. לסגן השר נותנים תחומי פעילות, לא נותנים...
כן, אבל במקרה
פעילות.
הזה אין שר מעליו, הוא מקבל את כל הסמכויות, הוא הבעל הבית לא, היחיד על המשרד.
לא, אבי, אני חייבת לתקן אותך, זה פשוט לא נכון, העובדות לא נכונות. יש מעליו שר, השר הזה הוא נקרא
ראש הממשלה, שנתן לו אסמכתה, שנתן לו אסמכתה עם כל הסמכויות.
לא, 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 אני מצטערת, אני חייבת פשוט להעיר את ה...
בשמחה, בבקשה.
אז ככה, ראש הממשלה שהוא אוחז במשרת השר, לא יכול להאציל סמכויות. החוק לא מאפשר לשום שר, גם לא לראש ממשלה כשר, להאציל סמכויות. כל הסמכויות נשארות בידיו של ראש הממשלה. הוא יכול לתת תחומי פעילות, זאת אומרת, סגן השר יכול לפעול בתחומי פעילות מסוימות, אבל בשום פנים ואופן אין לו את הסמכויות. סגן השר יצטרך ללכת לראש הממשלה בכל פעם שצריך לאשר תקנה, לחתום על תקנה, בכל מקרה, ויש עשרות כאלה, אתה יודע על כמה דברים...
לא ראינו בקדנציה ההיא שהוא היה בתפקיד, איזושהי בעיה עם זה, כלומר אנחנו עוסקים פה בעיקר בסמנטיקה, בהגדרות.
היו בעיות, אתה לא היית מודע להן, גם אז הוא צריך היה להעביר את הכל לראש הממשלה, ואני משערת לעצמי שחלק מהדברים התעכבו, מפני שאם הדברים מגיעים אליי לשולחן, אני רואה אותם, אני חותמת באותו יום, אם הדברים מגיעים אליי לשולחן, ואני צריכה להעביר את זה לראש הממשלה, שהוא עסוק בדרך ה...
אוקיי, אז בסוף הכל קם ונופל על העניין הטכני הזה, שאולי זה יתעכב במספר שעות עד שנתניהו...
לא, זה לא רק טכני, יש לזה משמעות, יש לזה משמעות. יש משרד בריאות, שהוא באמת אחד המשרדים החשובים ביותר בעיניי, ודרך אגב גם בעיני חבר הכנסת ליצמן, ואני חושבת שמן הראוי שבראשו יעמוד שר עם כל הסמכויות שיש לשר, ולא סגן שר. אני דרך אגב זוכרת או יודעת שאגודת ישראל בזמנו, כשהמדינה הוקמה, קיבלה אישור ממועצת גדולי תורה,
כן, אבל סמים. בוא לא ניכנס לעניין הזה, את יודעת לשמוע איזושהי המלצה או ביקורת או הצעה למועצת גדולי התורה מיעל גרמן, זה קצת, איך נאמר,
אוקיי, לא נושאית. אני לא רוצה לייעץ, אני רק אומרת שזה היה, ואני חושבת שלמשרד הבריאות מגיע שר, אני חושבת שחבר הכנסת ליצמן יש לו ניסיון רב, והוא באמת ייכנס עם הרבה מאוד ניסיון.
טוב, אני רוצה להתקדם אל עוד עניין אחד ברשותך, הגברת גרמן. איך תגיבי אם תקום מבוקר אחד לידיעה שאומרת כי שלושה או ארבעה חברי כנסת מיש עתיד התפטו, קיבלו הצעה מראש הממשלה, פרשו מיש עתיד והצטרפו לקואליציה?
אני לא מאמינה שזה יקרה, מכיוון שאני מכירה את כל החברים שלי. זה לא עולה על, אני יודעת שמפתים אותם, אותם שמועות שהגיעו
לו. את קיבלת איזושהי הצעה?
מעולם לא. אני לא קיבלתי, ואני יודעת שהיו כאלה שפנו אליהם, וכמו שפנו אליהם, ככה הם סרבו, וזה לא עלה בדעתם, ולו לשנייה לעזוב את יש עתיד.
אוקיי, אגב, מה הייתם עושים אחרת בחצי שנה האחרונה? עכשיו, אחרי שכבר הושבעה הממשלה, ואנחנו רואים את התוצאות, יש איזשהו משהו בדרך שהיית אומרת הערב, את הנקודה הזו, או את ההתייחסות הזו, למגזר הזה, או לחוק הזה, או לדברים אחרים, היינו עושים קצת אחרת, כדי לקבל יותר מנדט?
קודם כל, אין ספק, אני חושבת שרק אדם טיפש לא לומד לקח, ולא משנה. אין ספק שאם היום היינו עושים את הדברים, היינו עושים אותם אחרת. חלקם טיפה אחרת וחלקם בגדול אחרת.
למשל, אחד ככה בשביל להסביע את התיאבון של מאזיננו?
אני, אם אנחנו מדברים על חוק השוויון בנטל, שהוא בוודאי החוק שמעניין אותך וגם את המאזינים, אני חושבת שצריך היה לעשות הסברה יותר, לעשות הידברות עם, עם המגזר החרדי ולהסביר שלא הייתה כאן כוונה לא להכניס אצבעות בעיניים ולא לפגוע, אלא הייתה כאן כוונה להכיל את המגזר החרדי, להפוך אותו לחלק מן החברה הישראלית על הזכויות ועל החובות. אני חושבת שזה עד היום לא חילחל.
לא נעשה, במגזר. אני הייתי ככה היצע של אדם קטן מן הצד, לפני ההידברות אולי היכרות. ועל זה דיברנו כאן עם יאיר לפיד שבוע שעבר בהרחבה, ההיכרות שלכם עם המגזר החרדי, כאן אולי הנקודה, טיפלתם והתעסקתם בציבור שכנראה אתם ממש לא מכירים אותו, וזה מקור כל הבעיות.
אבל כשאתה אומר אתם, אתה קצת מכליל. אני לא יודעת עד כמה אתה יודע, אבל אני כראש עירייה, אני כן הייתי בקשר עם המגזר החרדי, ואני כן מכירה כמה שניתן להקים, וגם עבדתי בשיתוף פעולה מאוד מאוד יפה עם המגזר החרדי. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל
אני מאמין לך, אני גם לא חושב שזה נושא שאפשר להתווכח עליו, כן, זה לגמרי, זה עניין יחסי מאוד, אבל בגדול אנחנו מדברים על המפלגה, על יש עתיד, על 19 חברים בקדנציה הקודמת בסוגיית ההיכרות. חברת הכנסת יעל גרמן, שיהיה בהצלחה באופוזיציה, אולי זה זמני, הכל זמני.
הכל זמני וגלגל לעולם סובב.
שומרים לכם תיקים, תודה, להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
בעקבות השיחה עם השרה לשעבר יעל גרמן, הנה תגובה שאנחנו מקבלים מלשכת סגן שר הבריאות, המיועד חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן. משם נמסר כי מינויו לסגן שר במעמד שר עם סמכויות מלאות אושר בבגץ, נקבל את החלטת הבגץ גם הפעם ונגיב בהתאם. מקורבי השר, סגן השר ליצמן הדגישו כי האמירה של לפיד לפי הליצמן לא מוכן להישבע אמונים למדינה שקרית וחסרת כל בסיס. יעקב ליצמן נשבע אמונים כחוק, כחבר כנסת וכסגן שר, בדיוק כמו כל שר אחר. מקורביו הוסיפו כי תפקודו של ליצמן וסגיו למערכת הבריאות ולציבור החולים היו גדולים ומוצלחים כסגן שר במשרה מלאה, בהשוואה ללפיד למשל שלא קידם את כלכלת ישראל למרות כהונתו כשר אוצר בתואר. כך מלשכת הרב יעקב ליצמן. האמת שלא הצלחנו לקבל באמת תשובה ברורה מלבד הסוגיה הזו של התארים, הסמנטיקה, הגדרות, אבל במהות לא ממש קיבלנו נימוק מעניין לעניין הזה. עוד כמה תגובות גם לדברים שאמרה כאן קודם לכן השרה למשפטים לשעבר ציפי לבני, נביא את חלק מהתגובות הללו בהמשך. זה הזמן להודות לעורכת הראשית אסתי פלד ולטכנאי מנדי אור. אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות השעה 8, שעה נוספת לפנינו, נשארו איתנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים את השעה השנייה, המהדורה המרכזית, בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדיור, וכאן אבי ממרן. אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר הרב יעקב אשר, מזכ"ל דגל התורה. שלום לך.
ערב טוב וברך.
קודם כל, מחר מגדילים את הממשלה ל-20 שרים. יש לך איזו אמירה על העניין הזה?
כן, האמירה שלי שכמו שהיה בקדנציה שעברה, כך גם יהיה בקדנציה הזאת. כל הביקורות למיניהן בדרך כלל באים מאלה שלא חלק מהממשלה. כי לבוא ולהגיד שהגדלה הזאת היא מה שתגרום לקריסת המשק הישראלי, זה באמת דברים שהם לא... אנחנו יודעים שכל החוק המשילות שעבר בקדנציה שעברה, שהביא אותו בזמנו ליברמן, היה לצרכים כאלה ואחרים, ועובדה שכל מה שרצו שהחוק הזה יביא, הביא בדיוק הפוך, וכמעט ליברמן עצמו לא עבר את אחוז החסימה כשהוא העלה אותו, ומה שגרם לייחוד בין המפלגות הערביות, שבוודאי ליברמן לא רצה. אז גם הדבר הזה של הגבלה של מספר החברים ל-18, זה באמת לא ההבדל הגדול בין 18 ל-20, במיוחד שיש באמת הרבה מטלות, הרבה דברים ששרי ממשלה צריכים לטפל בהם, וכשיש ממשלה שמושלת, אז זה ממש לא משנה המספר, כי הממשלה הקודמת, גם אם היא הייתה של 20 שרים, שהיום גם הם מבקרים אותם אלה שישבו שם פעם קודמת, אבל היא לא הצליחה להתנהל ולמשול בגלל שהשרים שהיו שם רצו כל אחד מהם להיות ראש ממשלה בפני עצמו, ואחד עצר ועיכב בשני, ואחד לא נתן לשני לעבוד, וחתרו תחת הממשלה הנבחרת. אז ודאי שאנחנו לא צריכים ללמוד משילות מאלה שלא למדו את האלף בית הראשון של מה זה ממשלה ומה זה שיתוף פעולה בין שרים ובין שרים ובין ראש הממשלה. ככה שאני רואה את זה כמשהו כאכזבת אופוזיציה, זה ממש כמו ששמעתי בסוף השעה הקודמת, אני הייתי אמור לעלות מקודם, אז כבר שמעתי את ההמשך, אז אני שומע את הביקורת הזאת על כך שהרב ליצמן יהיה רק סגן שר ולא שר במשרה מלאה, נו באמת, אנחנו יודעים איך הוא תפקד 4 שנים במשרד, ולבוא ולתפוס את הסמנטיקה הזאת שהוא נקרא רק סגן שר, ובשביל זה הוא לא יוכל לנהל את המשרד, אני בטוח שהוא ינהל את המשרד לא פחות טוב, אף הרבה יותר טוב ממה שזה נוהל לצערי בשנתיים האחרונות, ולא אני מעיד על כך, מעידים על כך אנשי המקצוע במשרד הבריאות. אז אלה תלונות שכשמגיעים לאופוזיציה, אלה התלונות שמשתמשים בהן, וזה מה שקורה היום לאנשי יש עתיד ודומיהם.
תראה מה זה, לא שאלתי אותך על ליצמן ולא על משרד הבריאות, והגעת לשם. לא סתם, אה?
לא, אני פשוט עמדתי, תשאלת המפיקה שלך, אני הייתי צריך לעלות
כאן. לא, זה קודם, בסדר, זה בסדר.
ולכן שמעתי את סוף השיחה.
אתה לא צריך להתנצל על זה שהזמת ושמעת את הדברים,
אבל... גברת גרמן, שאגב, אתה שאלת אותה אם יש דברים שמצטערים, ואני בטוח שהם מצטערים. וזה נכון שמה שהיא אמרה לך, שלפחות לגבי יעל גרמן, אני יכול להעיד, וגם ידידיי, גם הרב גפני וגם אחרים, אני חושב שגם הרב ליצמן, שהיא הייתה ראש עיריית הרצליה, היא הייתה בסדר גמור עם הציבור החרדי ברוב הדברים, היה שיתוף פעולה איתה, כמובן לא היה לנו את אותם משקפות עולם מנוגדות מאוד, אבל היא ידעה לכבד את הציבור הזה. לצערי, כנראה שהבעיה מתחילה בראש, ו... חברי יש עתיד בקדנציה הקודמת, אם אנחנו עושים מה שנקרא ניתוח פתולוגי על הקדנציה שעברה, לא היה להם הרבה דעה. ומי שסחב את המלחמה העקובה הזאת על הראש של הציבור החרדי, היה יושב ראש המפלגה, והם פשוט החזיקו חירו אחריו או לא עצרו אותו בעניין הזה, ואני יודע שלא רק היא מתחרטת על הדברים האלה, גם אחרים שם מתחרטים על זה. ומה שהם עשו זה היה פשוט דבר שהיה אסור לעשות.
אז אם עסקנו בעניין הרב ליצמן, אני רוצה לשאול אותך הרב אשר, אם עסקנו בעניינו של חבר הכנסת הרב ליצמן על הספק ספייק הזה שנוצר פה, ספק אחד אם באמת נתניהו יחליט ללכת על החוק הנורווגי, להכיל אותו גם על הסגני שרים. ספק שני, האם הרב ליצמן יסכים להתפטר? אתה מבין אותו הרי למה הוא לא יסכים להתפטר בשבילך?
אנחנו הגענו מהרב ליצמן לרב ליצמן, אבל זה לא שאלה של הרב ליצמן. אנחנו לא מנהלים שום מסע ומתן מעל אמצעי התקשורת, אבל אין ספק דבר אחד ברור לכולנו. המצב הזה שאם יהיה דבר שנקרא חוק נורווגי, אז החוק הנורווגי בא בעצם למפלגות הקטנות שחבריהם נמצאים בעמדות כאלה ואחרות, ומאפשר להם להוסיף עוד חבר כנסת, ואני חושב שאף אחד בציבור החרדי לא חושב, וקשה לי קצת לדבר על זה, כי במקרה אני המקום השני
המדובר עליך, עליו. אז בוא אני אעזור לך, אני אעזור לך.
שגם אם אני הייתי היום בכנסת, אני הייתי אומר את אותם דברים על המקום השמיני גם כן, ואין לי ספק שכל אחד אחר גם אומר את זה, אבל ודאי וודאי ש... מאחר ולא...
לא, המקום השמיני זה משהו אחר, זה קצת שונה ממך, הרב יעקב אשר, אתה... בוא נזכיר למאזינים, אתה היית ראש עיר מצליח, בעיר החרדית הגדולה בני ברק, בשיא הפעילות והעבודה שלך, בהרבה מאוד נקודות ושינויים בתוך העיר, אהבת את התפקיד הזה, ואז תלשו אותך לכנסת, טעמת שנתיים באופוזיציה, ששם בקושי ככה, השפעת כמובן ועשית דברים, אבל...
ואהבתי גם את השנתיים האלה
פתאום,
עם כל הקושי, אני חושב שימיה היפים ביותר
יצא קרח מכאן ומכאן.
תן לי את הפריבילגיה שאני לא חבר כנסת עכשיו, אז תיתן לי להשלים משפט.
כן.
וטעמתי את השנתיים האלה באופוזיציה, שאגב היו בהחלט למידה גדולה עבורי, אבל לדעתי גם הם היו השנתיים הכי טובות של יהדות התורה, כמובן להתחשב במצב שהיינו באופוזיציה, אבל נלחמנו כולנו כתף אל כתף, נלחמנו בצורה חכמה, הצגנו את הדברים, גרמנו לממשלה הזאת ליפול, היינו חרוצים ואימת הבניין הייתה מהח"כים שלנו, ואני חושב שהייתה עבודה נהדרת ולמדתי ממנה הרבה וגם נהניתי ממנה הרבה. ולא נכון, גם בתפקידי כראש עיר נהניתי מאוד, שליח ציבור צריך לעשות את הדברים בצורה הטובה ביותר, ואני חושב שיחסית לחבר כנסת חדש שנכנס בקדנציה אחת, הצלחתי להטביע חותם בהרבה דברים ביחד עם חבריי, למדתי הרבה מאוד דברים מהוותיקים, ולכן אני אומר, וברור שכל אחד אומר, אבל לא נוח לי בפוזיציה הזאת להיות הפרשן, אבל נחשוב רגע שאני כאילו כרגע בכנסת, אין שום ספק שהחוק הנורווגי הזה, אם הוא יהיה בכלל בכנסת, הוא יסייע למפלגות הקטנות להזרים דם נוסף לפעילות הציבורית, ועל זה אין ויכוח בין אף אחד לאף אחד. יש שאלה אחת, האם החוק הנורווגי חל גם על סגני שרים או לא, אז אני רוצה לומר לך שבכנסת שתי כנסות קודם הייתה הצעת חוק כזו של החוק הנורווגי, ששם הוא דיבר על חוק נורווגי על כל השרים, לא רק על אחד מכל מפלגה, אלא על כל המפלגות וכולי, ושמה בזמנו היה מדובר, והצעת החוק כתובה ונמצאת בפרוטוקולים של הכנסת, ואף עברה קריאה ראשונה, היה מדובר גם על סגני שרים. עכשיו, למה הנחיצות הזאת מבחינתנו לסגני שרים? ושהמפלגה היחידה שלא תוכל ליהנות מהחוק הנורווגי, אם הוא יהיה מהמפלגות הקטנות, היא יהדות התורה, שלה יש עיקרון לא לקחת שרים. אז אני לא חושב שאף אחד מתנגד לעניין הזה, ואני לא חושב שגם הרב ליצמן מתנגד לעניין הזה, ואני יודע לא רק שהוא לא יתנגד, אלא הוא אפילו נתן יד לעניין באופן כללי. לגבי מה יקרה כשזה יקרה, מי יצטרך לעשות מה, ואם באמת יש לזה השלכה כזו או אחרת, אני לא מצפה שהרב ליצמן יגיד דעתו בעניין, אני לא מצפה, אני לא הולך להגיד את דעתי בעניין. אנחנו קודם כל צריכים לדבר על עצם המושג הזה, שאם יהיה חוק נורווגי שבא לשרת המפלגות הקטנות שמעל מתחת 12 מנדטים, יהדות התורה צריכה להיות בין המפלגות האלה, גם אם אני הייתי בפנים הייתי אומר את זה, וגם אם עכשיו אני בחוץ אני אומר את זה. אין שום ספק שאנשים יהיו עסוקים במשרדיהם ובמקומות העבודה שלהם בתוך הממשלה, וכמובן שהזרמת דם נוסף היא רק לתועלת הציבור, זה דבר שהוא ברור, בין אם אני הייתי אומר את זה, או בין אם פרשן אחר היה אומר את זה. לגבי מי ייתן, מה ייתן, אם צריך או לא, אנחנו מפלגה שיודעת לדבר אחד עם השני, ולא דרך כלי התקשורת. ולכן אני גם לא אעשה את זה עכשיו.
אוקיי.
אני לא חושב שזה הזמן לעשות את זה עכשיו.
זאת הייתה אחת התשובות הארוכות שלך בנושא הזה, כאשר מאחורי מסתתרת תשובה קצרה מאוד.
הן מאוד אמיתיות גם כן.
כן, כן, אבל הדברים עולים ומדברים בעד עצמם, וזה טבעי וזה ברור. אגב, הרצון למצוא לך תפקיד משפיע בעשייה הציבורית, בגלל העובדה שפרשת מרשות העיר, ולא הביאו אותך מאיזשהו, למשל דיברת על המקום השמיני, אז הרב סורוצקין ימשיך לעשות את פעילותו הברוכה בזיכוי הרבים, כמו שהוא עשה שנים על גבי שנים.
אגב, אם החוק הנורווגי היה קצת יותר רחב, והיה אפשרות כן, לעשות לא, את זה לא, ואולי
כל קדנציה כזאת, מדברים על החוק לא, הנורווגי ולא קוראים זה כלום.
יכול להיות שזה לא יהיה, אני אומר, אם זה יהיה, כן. אם זה יהיה, הרי לא דיברנו על המצב שזה לא יהיה. אם החוק הנורווגי הזה יהיה, כפי שמופיע בהסכמים הקואליציוניים עם כל המרכיבי הקואליציה הזאת, יהדות התורה, אף אחד יהדות התורה לא חושב שאנחנו רוצים להיות מקופחים מזה. האם זה יתפטר עבור זה, או זה יתפטר עבור זה, זאת שאלה שאנחנו נדע לדון בה כשנגיע אליה, אבל כרגע זה באמת היפותטי לחלוטין. נמתין בסבלנות. אני עושה את עבודתי כמזכ"ל דגל התורה, אין ספק שאני חושב, שגם אתה תסכים עם זה, שאם יהיה לנו עוד נציג בכנסת, אז זה בהחלט רק יכול להועיל לציבור.
חד משמעית, כולם מסכימים לזה, ובעיקר שמדבר עליך, איך לומר, מזכ"ל דגל התורה בימים הללו זה כמו שר בלי תיק.
אני חושב שאתה קצת טועה, ואני גם אסביר לך למה. קודם כל, התפקיד הזה של מזכ"לות נעשה בזמנו, בתקופות, כל התקופות בדגל התורה נעשה, ובהצלחה לא קטנה של הרב גפני. אני חושב שדגל התורה נמצאת היום במצב בשיאה, מבחינת ההתלכדות של מצביעיה, של תומכיה, אל תשכח שאנחנו עלינו בכל יהדות התורה עלתה, אבל דגל התורה בהחלט שיחקה תפקיד מרכזי בעניין הזה, ויש לנו הרבה מקומות, יש לנו הרבה סניפים, אנחנו מחוברים למקומות הללו, יש לנו תוכניות לעשות בדברים הללו, אל תדאג, אתה מכיר אותי, אני לא אדם שלך להשתעמם.
אבל דבר אחד, אתה תצוק תוכן ב...
אבל דבר אחד בטוח, אם הייתי מחפש איזושהי עבודה כזו או אחרת...
לא חסר, לא חסר עם הריזומה שלך, הרב יעקב אשר, היו חטפים אותך במגזר הפרטי לכל מקום.
אנחנו מנסים להיות במקום המשפיע, במקום ה... שצריך להשפיע פה, ואם יהיה הזדמנות כזאת, אני מאמין שיהדות התורה תהיה חלק מההזדמנות הזאת.
טוב, לסיום, תגיד, אני שואל אותך ספציפית, כי אתה היית מיוזמי המהלך, נקרא לזה, כן? אבל לא שאלה שאפשר לשאול היום כל חבר כנסת חרדי. אני חוזר אחורה לבחירות בירושלים, משה ליאון מול ניר ברקת, ואז ליברמן, וכולם דיברו על זה שהוא יותר מחובר לחרדי מאשר... ברקת, הנה עכשיו בא ליברמן ושם לנו את זה בפרצוף, האיש לא מזוהה עם החרדים, לא אומר עליהם מילה אחת טובה, אלא בדיוק ההפך, וקשה לחשוב שהוא כמעט היה השולט בראש עיריית ירושלים.
אני לא חושב שאי פעם מישהו אמר שליברמן מזוהה עם החרדים יותר ממישהו אחר. אנחנו דיברנו אז על האיש משה ליאון, שאין שום ספק שברקורד שלו ובעשייה שלו הוא היה בהחלט חלק בהגדרה הזאת, הוא בהחלט מתאים לה, אבל מי כמוך כאדם ותיק בתוך המערכת יודע גם מה שקורה כשאתה מביא מישהו מועמד שלך, וכשאתה בעצם במידה מסוימת כזו או אחרת שם אותו לכיסא, מה רמת המחויבות שיש לו. ואין ספק שדבר אחד לליברמן כן כנראה זה לא חולקים הרבה, כשהוא מתחייב על משהו, וכשהוא אומר על משהו שהוא יעשה, הוא עשה את זה, לא מבחינת זה שהוא הופך להיות צדיק נפטר, או צדיק לא נפטר, דעותיו הפרטיות והאישיות, או אפילו הפוליטיות, אנחנו לא בוחנים, כי אנחנו מסתכלים על זה בהסתכלות, על המעשים עצמם.
אתה אומר שאז היה בעצם הסכמה...
ברגע שהיה את אותה הבנה, שהוא המועמד... ומשה ליאון בעצמו הוא איש שבהחלט קרוב לציבור החרדי, לא מהיום ולא מאתמול. וליברמן נתן את הבטחתו בדברים החשובים.
אתה אומר, לליברמן יש מילה בלי קשר לדעות שלו.
אין ספק, אין ספק שבזה אנחנו בדבר הזה, אנחנו צדקנו, לא היה בזה שום אין בזה ויכוח, השאלה היא אחרת, השאלה אתה יכול לדון היום, למה ליברמן מגיב ככה, עוסק את דברים כאלה ואחרים, יכול להיות שגם יש איזה השלכות מירושלים.
גם חבריו הטובים לשעבר של ליברמן, גם הרב ליצמן שדיברנו עליו, וגם אריה דרי ואחרים, היום איך נאמר כבר פחות מתרועים בחברתו.
ברור, ברגע שהוא מעדיף את החברה של יאיר לפיד, ודאי שאנחנו לא בחברה הזאת, אבל אף פעם אצלנו, בכל הפחות ביהדות התורה, אותם אלה שתמכו וצידדו בהליכה הזאת, לא עשו את זה בגלל יחסי חברות עם ליברמן. יש כאלה אחרים שיהיו חברים פה ושם. אנחנו לא עשינו את זה ביחסי חברות, עשינו את זה פשוט כבניית מערך מסוים, והצוות אדם שהוא קרוב למסורת ולדעת הרבה יותר מהמועמד שנבחר בסופו של דבר, וגם אותם התחייבויות שהיו של המפלגה, של הספונסר שלו, מה שנקרא, שהתחייבויות שלו, יגידו לך גם חבריו לשעבר, ההתחייבויות שלו עדיין שוות משהו בפוליטיקה הישראלית. היום הוא לא מחויב לנו, זה נכון.
הרב יעקב אשר, מזכ"ל דגל התורה, ואנחנו כולנו, מה? ניסע לטיול ביחד בנורווגיה, נראה איך זה עובד שם.
אתה, לא יודע אם צריך לנסוע לנורווגיה, אבל אם תלמד את החוק הזה קצת, אז תבין שכשהוא בא, החוק הזה לעולם הגיע דווקא מטעמים פרלמנטריים של דאגה לעבודות ועדות הכנסת. אגיד לך שזו הדאגה שבאמת הכי מטרידה היום את כולם, אני לא בטוח.
אנחנו מאחלים לך בהצלחה בכל מקרה, תודה רבה.
אני מודה לך מאוד, ואם תיסע לנורווגיה, אז תיתן לי קצת...
אוקיי,
ישמח בעניין.
טוב, תודה רבה רב יעקב אשר.
תודה.
אנחנו יוצאים לפרסומות ושווים יד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לעורך הדין יורם שפטל.
שלום וברכה.
שוחחנו כאן בשעה הקודמת עם שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני, שאיך נאמר, די חוששת מהמטוטלת, כהונה שלה כשרת המשפטים לכניסתה של הילד שקד. אתה מצליח להבין ממה היא חוששת?
ברור. ציפורה שפיצר היא אשת שמאל קיצונית שדאגה למשל להכניס את השופט מזוז לבית המשפט העליון, אדם שהשקפת עולמו היא קילומטרים שלמים שמאלה מהמרכז, וזה בלשון המתה, והיא חוששת שבסבב הבא של המינויים בבית המשפט העליון לא יהיו יותר אנשים כמו מזוז בין המועמדים, וכשמאל קיצוני שתמיד דואג לנצל את הכוח השלטוני שלו כדי להכניס למקומות הכי לא פוליטיים את האנשים הכי פוליטיים, היא חוששת שהגלגל יתהפך. עצם העובדה שהיא חוששת ממשהו, זו סימן בפני עצמו.
אתה אומר זה כבר סימן טוב, אבל מצד שני, עורך דין שפטל, אני רוצה לשאול אותך, הרי דווקא בגלל שאילת שקד נכנסת לתפקיד עם כל כך הרבה ציפייה מצד אחד של המחנה הימני, וכל כך הרבה ביקורת מהצד השמאלי, פשוט תקפה, אתה יודע, לפעמים במקרים האלה לא קורה שום דבר.
אני קצת מכיר את הילד שקד, היא לא תקפה, יכול להיות שלא יהיו מספיק אצבעות בסופו של יום בכנסת כדי להעביר את השינויים ההכרחיים שהיא רוצה להעביר, אבל היא לא תקפה, היא תעשה כל שביכולתה וככל שהאצבעות בכנסת יאפשרו כדי להחזיר את בית המשפט העליון שהפך מזמן לדיקטטורה של בגץ למקום הראוי לו, המקום שבו הוא היה עד שברק נכנס לבית המשפט העליון ועשה את המהפכה החוקתית. דרך אגב, היום בקושי 60% מאוכלוסיית המדינה יש לה אמון בבית המשפט העליון, ואילו בתקופה הטרום ברקית בין 95% ל-98% מהציבור היה להם אמון בבית המשפט העליון, ומהמצב הזה הזהיר הנשיא של בית המשפט העליון לנדוי, שאמר שאם בית המשפט יתחיל להתעסק בפוליטיקה, בעניינים פוליטיים, במסווה משפטי, הוא יאבד עד מהרה את אמון הציבור.
עד כמה יש ביכולתה או ביכולתו של שר או שרת משפטים לעשות שינוי בכלל בדברים שאתה מצביע עליהם כאן?
בהחלט כן, אבל כמובן לא לבדו, אלא הוא צריך אצבעות בכנסת.
דניאל פרידמן היה שם ולא כל כך הצליח.
נכון שהקואליציה היא של 61, אבל למשל ליברמן שמחוץ לקואליציה, הוא 100% יתמוך בצעדים שהילד שקד מתכננת. כלומר, לעניין הזה יש לנו בנוסף לקואליציה הצרה גם את ששת האצבעות של ישראל ביתנו.
אני רוצה לצרף לשיחה ברשותך את עורך הדין ציון אמיר. שלום וערב טוב ציון.
שלום, ערב טוב.
אז הילד שקד נכנסת ותראה מה מצפים ממנה שתעשה בתוך כמה זמן שהממשלה הזו תשרוד, אבל זה אפשרי בכלל?
קודם כל צריך לקוות שזה אפשרי. אי אפשר להרים ידיים עוד לפני ששר מתחיל בכהונתו. יש שרה חדשה, צעירה מאוד, נמרצת מאוד, מוכשרת מאוד, עם סדר יום, עם שקפת עולם די ברורה, יש הרבה מאוד ציפיות ממנה, בצד ביקורות ממחנה מסוים כלפי אותה שקפת עולם. אני מאמין שיש לה את היכולת הזאת, צריך גם כמובן, כמו שאורן שפטל ציין קודם, בסופו של דבר, רפורמות גדולות יכולות לעבור, אם יש לך מספיק אצבעות וידיים מורמות.
כן, נכון, אמר את זה יורם, אבל ציון, אני רוצה לשאול אותך, האם בכלל צריך לעשות כאן איזשהו שינוי, או שהמערכת כפי שהיא היום, היא באופן סביר, יחסית בסדר?
תראה, שמה? אני מתפלא אפילו על השאלה. תראה, בוא ניקח למשל את ההיבט הפלילי.
השאלה נדמה לי הופנתה אליי, יורם.
אני הפניתי את השאלה אל ציון, יורם.
אני מצטער, סליחה.
אתה ידעתך, אמרת, אני חושב.
אני מצטער.
אני נהנה כל כך לשמוע את שפטל, גם כשזה מופנה.
כולנו, אתה יודע, בשביל זה מביאים אותו פה לפריינטה.
נדמה לי שלא תהיה מחלוקת בעניין הזה, ביני לבין עורך דין שפטל, שצריך, אי אפשר להיות שבע רצון ממה שקורה במערכת המשפט. יש מה לתקן, יש הרבה מה לתקן, גם אם נסכים, ונסכים בצדק, שבסך הכל יש לנו מערכת משפט טובה, ושופטים בסך הכל טובים. עדיין זה לא פותר אותנו מרצון לשנות ולשפר דברים, גם במישור הפרקטי, המעשי,
אז היומי. אז זהו, זה במישור הפרקטי או במישור המהותי, לשנות אבל דרך?
אבל גם במישור המהותי, עורך דין שפטל דיבר לפניי, אני הייתי חושב שכדאי להשתמש בביטוי פחות חריף של דיקטטורה של בגץ, אבל אני בהחלט יכול להבין וגם להסכים עם אותה השקפה שמדברת, נבחר ביטוי יותר מתון, אקטיביזם שיפוטי שחרג לפחות לדעתם של רבים וטובים, אני לא אמנה את כל השמות, אבל אנחנו יודעים מה לא רק לנדוי חשב, אלא הנשיא לשעבר, אלא גם שר המשפטים לשעבר, השר פרידמן, ועוד רבים וטובים. האקטיביזם השיפוטי בצד היתרונות, או בצד הייתי אומר האידיאליזם השיפוטי שהארץ מלאה משפט, או מלוא הארץ משפט, נדמה לי כדברי השופט ברק.
הכל שפיט, הכל שפיט.
הכל שפיט, והמשפט מלא את כל הארץ מקצה ועד קצה. זה מין איזשהו חלום להגיד טוב. שהוא נאיבי.
ברשותכם, הצעה, ברשותכם, ככה נעשה את זה קצר, עורך הדין שפטל, הציבור שפחות בקיא בענייני המשפט, תן לנו המלצה פרקטית אחת לגברת שקד, עם כניסתה לתפקיד. גברת שקד, עשינה בראש ובראשונה את
חקיקה שלא תאפשר בשום נסיבות לבית המשפט העליון לפסול חוק כלשהו
שחוקק בכנסת.
למעט למשל חוק יסוד הכנסת משריין ספציפית סעיפים מסוימים, חלק ב-61 וחלק ב-80 חברי כנסת, שרק רוב כזה יכול לשנות אותם סעיפים בחוק היסוד. למעט חוק יסוד כזה שמשריין ספציפית באמצעות מספר חברי כנסת את חוק היסוד, בית המשפט העליון לא יהיה מוסמך לפסול שום חוק במדינת ישראל, קל וחומר בכך שהחוק לא ייראה לו מידתי. אין בשום מקום בעולם שבית משפט כלשהו מוסמך לפסול,
כלומר, מי שמחוקק את החוקים בישראל הם צריכים להיות נבחרי הציבור,
בגלל שהוא לא נראה מידתי לחבורה של שופטים. אוקיי. אין דבר כזה.
יהיה מעניין לראות אחרי שהכנסת תחוקק את החוק שאתה מדבר עליו, איך בג"ץ יפסול את החוק הזה בעצמו.
הוא לא יוכל, הוא בעצמו העיד על עצמו שברגע שמדובר בחוק יסוד הוא מרים ידיים, כאן אין לו סמכות.
אוקיי, אני עובר אליך, עורך הדין ציון אמיר.
כן, אני איתך.
המלצה שלך לאילת שקד?
אילת, הייתי אומר לה, אל תראי ואל תחתי מהביקורות ומהקולות, חלקם קולות מכוערים. יש לך את הכלים, יש לך את היכולת, יש ציפייה בציבור מלהכניס איזושהי רעננות נמרצת לתוך המערכת הזאת, היא זקוקה לנענוע ולטלטול של ממש, ואני, זאת ההצעה שלי, לא לחשוש מהביקורת המשתקת הזאת, ולא להיבהל, אין לה שלדים, ואין לה מה לחשוש, שתצא ותעשה את מה שהיא מאמינה בו.
אוקיי, אתם רוצים לדבר במילה על רונל פישר?
אוקיי, ציון.
זכות הדיבור לשפטן. לא, דווקא פה אני אשמח מאוד שתפתור אותי מהמלכודת הזאת.
תראה, קשה לומר שידידנו רונאל פישר לא מסובך מעל הראש. מה שאני יכול לומר, שההתרשמות שלי שהחקירה יותר מושחתת מאשר המעשים המושחתים שהיא חוקרת. וכל כך למה? משום שהחקירה מסרבת לתת מעמד של עד מדינה לרפק מלכה שטוען וגם פירט את מי הוא יכול לסבך בצמרת המשטרה. שתיים, לחקירה אין שום כוונה לבדוק את הסדרי הטיעון שנעשו עם פרקליטת המחוז רות דוד יחד עם רונאל פישר. העובדה שהחקירה לא מתכוונת לבדוק את הדברים הללו מטילה צל כבד בלשון המתה על יושרתה של חקירה כגונדה.
תראה, אני אומר כך, יכול להיות שעורדין שפטל צודק לחלוטין בכל מילה ומילה, והוא אפילו עוד לא אמר כמה החקירה עם הדברים נכונים, כמה התופעות שהתגלו עכשיו הן חמורות מאוד מאוד ומטילות צל כבד מאוד על מערכת המשפט. רק שאני רוצה להזכיר לכולנו, וצריך לזכור את זה, באמת שהפער בין נושאים שנחקרו בעבר לבין מה שהוכח בסופו של דבר, לפעמים היה פער בלתי נסבל. אני מציע בכל זאת לזכור את זה, ולחכות לפחות עד שהוגש כתב אישום כדי שנדע, במה זה חטא או במה זו חטא, אם בכלל.
כן, אבל ברמה הציבורית תסכימו שניכם.
אני מסכים לגמרי עם מה שעורך דין אמיר אומר. אני רק דיברתי, מה שלי הכי מציק זה שהחקירה עוצרת את עצמה מלהגיע למקומות ששוב אני לא יודע מה יתגלה שם, אם בכלל יתגלה, אבל אין לעלות על הדעת לא לחקור את אותם שני אפיקים עליהם אני דיברתי, וכמו שזה נראה עכשיו אין כל כוונה לחקור את האפיקים הללו, וזה חבל. אם יורשה לי עוד משפט
בקצר.
לטעמי הגשת כתבי האישום בזמנו נגד יעקב נאמן כדי למנוע את מינויו כשר משפטים, נגד רפול זיכרונו לברכה כדי למנוע את מינויו כשר המשטרה, ואביגדור קהלני כדי לסלק אותו ממשרת שר לביטחון פנים.
חשבתי שאתה כבר הולך להגיד גם אביגדור ליברמן.
כן, ו-15 שנות חקירה נגד אביגדור ליברמן רק בגלל דעותיו הפוליטיות, הם מעשים לטעמי הרבה יותר מושחתים מאשר הפרשה הזאת.
אוקיי, הציבור מסתכל על מה שקורה בצמרת המשטרה ועל מה שקורה עכשיו במערכת המשפט והחקירה הזו, והתחושה היא שתחנת כיבוי האש בוערת כבר הרבה זמן. אני מודה לשניכם, עורך הדין יורם שפטל ועורך הדין ציון אמיר, תודה רבה.
ואני מודה לך ולמאזינים.
ערב טוב.
בני רבינוביץ, יוסי שווינגר, שלום לשניכם. הרב יוסף שווינגר מיד מצטרף אלינו. בני, אתה על הקו?
כן, ערב טוב, אבי.
ערב טוב. אחרי מה עקבת היום? אחרי הרחבת השרים? או אחרי העדות של שרה נתניהו? או אחרי מה?
אני חושב שיותר שווה וכדאי לי לעקוב אחרי כל מה שקורה בפרשה של רות דוד ורונל פישר. אם, שוב, אני לא יודע את הפרטים באופן מדויק, אבל אם לפי הפרסומים מה שקורה הוא אכן נכון, אני חושב שזאת רעידת אדמה משפטית, לדעתי לא היה עוד דבר כזה. נשים בצד את קצב, את אולמרט, את הירשזון, את כל ראשי הערים, הכל 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 מתגמד לעומת מה שקורה פה. דמיין עצמך שפרקליט המדינה או פרקליט מחוז חשוד במתן שוחד והטיית משפט.
קבלת טובות הנאה על פי החשד.
אם יתברר שזה עוד היה במהלך כהונתה כפרקליטת מחוז, זה פשוט...
המצב בקנטים.
זה מדינת עולם שלישי על כל המשתמע מכך. לכן התחושה שלי היא יותר מתחושה שהם ינסו לטשטש כמה שאפשר את מה שנקרא ללכת אחורה, וכמו שמקודם אמר שפטל את העדות של הקצין המשטרה של אירן מלכה, לא יחקרו עד הסוף, באיזשהו שלב שי ניצן יצור ויגיד עד כאן. וזה, זאת אומרת, אם שי ניצן אכן יעשה את זה, אפשר לסגור את פרקליטות המדינה, את משרד המשפטים, ממש על מנעול, ולזרוק את המפתח לים.
אוקיי, אני מקווה שאתה לא מאחיר את האווירה, בני. הרב שווינגר, אתה שומע את הדברים, אני רוצה, בוא נשאר בתחומי השמחה, שים לב מה קורה כאן. אתה שומע על ההסכמים הקואליציוניים שמתפרסמים היום, הרב שווינגר?
כן, אני חושב לשמחה זו מה היא עושה.
20 מיליון שקל לשנה לכל
למה.
חבר כנסת מיהדות התורה. הסכם, כסף קואליציוני.
אני רוצה להסביר... לימדונו כבר חז"ל שאין הברכה שרואה לה בדבר הסמוי מן העין, וכל הניצחון הזה כביכול במרכאות זה ניצחון פירוץ, כי בסופו של דבר זה מדליק גם את התקשורת שממש אוהבת אותנו במרכאות, גורמים כאלה ואחרים במערכת המשפט, ובסופו של דבר יוצא שכרו בפסדו. ואני אומר את הדברים מניסיון לא אישי שלי, אלא כך חוויתי כבר אי אלו דברים בעברה של הנציגות החרדית בכנסת ובכלל. לכן בדברים האלה צריך לשמור על פרופיל נמוך ביותר.
יש לי פה דבר אחד מאוד מעניין, אבי, שעד עכשיו עוד לא, קצת לא התבהר לי, אולי הרב שווינגר יצליח להבהיר לי את התמונה. היה לאום תקשורתי ממש מקצה לקצה נגד ההסכמים של הליכוד עם יהדות התורה. ומצד אחד אני כל הזמן שומע שכל ההסכמים של יהדות התורה בנושאים העקרוניים וכל הנושא של התקציבים לישיבות וקצבאות הילדים, הכל בכל מכל כל, היה בתיאום מלא עם שס. לכן לא מובן לי למה כל הביקורת היא רק נגד יהדות התורה, אלא אם כן שס לא הייתה שותפה לזה. אני פעם אחת רוצה אולי שהרב שווינגר יועיל בטובו לתת לי הסבר ולכל הציבור המאזינים הגדול של מי ההישגים האלו, של יהדות התורה וש"ס, או רק של יהדות התורה?
אני יועיל בטובי לענות לך כמובן, וכאן אתה הבאת דוגמה קלאסית איך עושים שגיאה, ולא צריך לשחק לידי אלה שמחפשים אותנו. ש"ס אכן הייתה שותפה, אבל דאגה גם להבליט את דאגתה למעם אפס, לדיור ציבורי, להורדת מחירים, לסיפור המעונות, והלכה על כלל עם ישראל אוניברסלי. בעוד שיהדות התורה... התפרה, יכול להיות בצדק, יכול להיות שלא בצדק, בתקציב הישיבות בעוד דברים, שזה מאוד סקטוריאלי. ישים כל מיני שחר אילנים שמחפשים בדיוק את הכותרות האלה, ולכן צריך לעבוד בשקט ובדממה. אחרי צריך ללמוד בשס, בנושאים שכל כך... רגע, תרשה לי לסיים, ביקשת שאני יועיל בטובי, אז תרשה לי להועיל בטובי לסיים גם, בעוד דקה. לכן צריך לדעת גם טקטיקה, לא רק של מסע ומתן, אלא מה צריך לפרסם ומה לא צריך לפרסם. כנראה שבאגודת ישראל מישהו לא יכל להתאפק מרוב שמחה.
בני, דבר.
רגע, לא, אני רק רוצה במשפט אחד, אני גם רוצה להועיל בטובי להסביר משהו. זאת אומרת, השאלה היא מה אתה מראה בחוץ.
לחלוטין.
רגע, שנייה, מה זאת אומרת מה אתה מראה בחוץ? גם יהדות התורה נתנה לזה גב, נכון? אלא השאלה היא מה התקשורת לקחה בתוך ההסכמים.
נדמה לכם שהתקשורת כאילו לא פותחת את ההסכמים ולא עוברת סעיף סעיף ולא עושה מזה עניין ולא מנפחת כל... איפה אתם חיים, הרב שווינגר? אם אנחנו לא נדבר על זה, אז לא ידעו על זה?
אתה רואה שציבורית, ציבורית וסופו של יום...
אתה שמעת על זה חבר כנסת מיהדות התורה... שיתרברב בדברים האלו? תביא לי אחד.
אני מציע לך להיכנס לאתרים החרדים, שאומנם רבותינו אסרו לגלוש בהם, ותראה את
ההשתקים
והתפרעויות. אסור לשכוח שגם באתרים האלה גם גולשים לפעמים עיתונאים חילונים.
אבל הרב סינגר, אני מתוקף תפקידי כן רואה, ולא ראיתי מה לעשות שום חבר כנסת מיהדות התורה, מגפני ועד מקלב ופורוש וליצמן, לא ראיתי, שמעתי אף אחד מהם שדיבר על
זה. פספסת שתי שמות, אבל לא משנה.
בואו נעצור, בואו נעצור כאן, כי אני אגיד לכם מה קורה, אנחנו עכשיו יוצרים אייטם על אייטם שאנחנו לא רוצים שידברו עליו, אז זה כשלעצמו מעורר, אתם מכירים את ה...
אני מסכים לחלוטין.
כן, אז נעצור בנקודה הזו, ואני מודה לשניכם, הרב יוסף שווינגר, ואגב, הרב שווינגר, מילה אחת, ככה, ברמה האישית, על מירון, לג בעומר השנה, יישר כוח גדול, אני בטוח שנשמש עכשיו פה למאות אלפי מאזינים.
אני לא שמעתי את בני טוב, הוא גם אמר יישר כוח או שאני לא שומע?
בני אומר אמן, נכון? שתיקה כהודעה, בני.
רגע, דיברתם איתי לגבי?
לא, דיברנו, לא.
אולי שיקח קוס מים שישתה משהו.
בני כנראה באמצע משהו שם, אתה עסוק בני במשהו.
אני לא רוצה להם כל הקריסות שיוסי עובר היום להשליך על הקריסות הקודמות. בואו ניתן לו ליהנות מהספק.
מה ספק?
יש לו בעיה, קריסה.
יהודים לא יודעים לפרגן, לא יודעים לפרגן.
אני מקווה שהפלאפון שלי באמת היום היה בקריסה. ואני מודה על השתתפות בצער שהציבור לא יחשוב על מה מדובר, אני שמח באמת שהכל עבר בשלום, ואסור לשכוח שהכי חשוב שהתפילות יתקבלו, ואני מזמין את כל עם ישראל למוצאי שבת הבאה להילולה של שמואל הנביא.
טוב, תודה רבה לשניכם, בני רבינוביץ והרב יוסף שווינגר, אנחנו ממהרים לפרסומות ונשוב.
תודה רבה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל מני גרה, שלום מני, מה שלומך?
שלום, ערב טוב אבי.
בוא נדבר על מירון, אמרנו קודם, אמרתי לרב שווינגר יישר כוח בשם קהל גדול שהגיע השנה למירון בצורה חלקה, ישרה, בלי הרבה בעיות ותקלות בדרך. הפקת הלקחים קודם כל היא באמת ראויה לציון וראוי לשבח, אבל בתוך זה אתה אומר, צריך לעשות את הפיניש ולבדוק מי הסמכות על מירון. מה בפיך מני?
אכן, בדיוק, העניין הזה שמירון בסך הכל השנה הצלחה גדולה, אם כי אם אנחנו מסתכלים בסאבטקסט של המילים, יש בהחלט ירידה בכמות העולים, כלומר הדוברים השונים מודים בזה, אבל מודים בזה בעקיפין, אבל בכל אופן הכל עבר פחות או יותר בשלום, מלבד אותה תאונה דרכים בכביש הביקה של הגברת מונדלה השלום שנהרגה בתאונה דרכים הזו, אבל בכל אופן בפעילות בשטח במירון הכל טעם והכל דפק כמו שצריך, מלבד נקודה אחת שלפחות הגורמים המעורבים שמעודכנים בפרטים מלמדים ומצביעים עליה כאן נקודה שהיא גורמת לכשלים, והיא עניין הסמכות המשטרתית על הר מירון עצמו. כלומר, המשטרה עושה בהחלט פעילות יוצאת דופן, אבל משטרת התנועה היא זו שאחראית על כל מעגלי התנועה המובילים אל מירון. אבל בתוך היישוב מירון, שם זה סמכות של מחוז צפון. כלומר, זו סמכות המקומית של המשטרה ששולטת במקום, ומחוז צפון לא מבטרים על השליטה במירון, וכך נוצר מצב שלפעמים אין תיאום בין משטרת התנועה לבין משטרת מחוז צפון. כלומר, אין תיאום מספיק, נאמר ככה, לירידה לפרטים ממשיים. כמו לדוגמה, שאלה של הכנסת אוטובוסים עוד לפני לג בעומר אל תוך היישוב מירון. אז אם משטרת התנועה אישרו למשל קהילה מסוימת שמגיעה בצורה מאורגנת להיכנס למירון, פתאום הם מגיעים אל היישוב, והקצין המקומי במקום אומר, לא, מה פתאום, אין פה כניסה לאוטובוסים. ושם מתחילים להתווכח, הקצין ממחוז צפון לעומת הקצין ממתנה, ממחוז התנועה. כך גם אותה בעיה שבמהלך היום עם הגעת המכובדים ורכבי האדמו"רים אל מעלה ההר בדרך בורמה, אז מתנה ששולטים על המבואות אל היישוב הכניסו, כי אכן מי שיש לו אישור יכול לעבור את המחסומים.
ואז הרכב מגיע לשערי היישוב ונתקל בשוטרים בכלל ממחוז אחר שאומרים אנחנו לא מכירים את האישור שקיבלתם עד כה, וחוזר חלילה. אתה אומר המלצה לשנה הבאה לגורמים בשטח, מפקד אחד, המשטרה צריכה להקים יחידה אחת שתעסוק בעניין הזה, מהמרחק מהחניונים והמחסומים הראשוניים, כולל מירון על כל חלקי יהר והדרכים בתוך יהר.
בדיוק, מפקד אחד שמגיע מההסדרה העליונה של הפיקוד, שהוא מפקד על הכל. אגב, השוטרי מחוז צפון כמובן כן מאשרים גם את האישורים של מתנה, אבל בפועל, למשל, אם יש בעיה פנימית במירון של חניה, אז גם אם בן אדם עבר את האישורים, הם אומרים לו תמתין ונותנים לו גם
שאתה אינם. ואז מתחיל הוויכוח ועוגמת הנפש של הנהגים ושל הנושאים בעניין הזה. מני, תישאר איתנו לקו, אנחנו מצרפים את כתבנו לענייני משטרה, בנצי לזרוביץ. שלום, בנצי.
שלום וברכה, ערב טוב.
אתה שומע את הדברים, אתה מן הסתם גם כן מסכים בחלקם, אבל מילה אחת שלך, אנחנו ערב חתימות על הסכמים קואליציוניים, אחרי החתימות הללו, וכשאנחנו מדברים על ארגוני החסד, החירום, איחוד הצלה, מדה וכל הדברים הללו, יש קשר, אתה אומר, ישיר בין ההסכמים הקואליציוניים לארגונים הללו. ספר לנו על מה מדובר.
נכון, בחודש האחרון כשהחל המסע ומתן הקואליציוני בין הליכוד למפלגות החרדיות, יושב ראש זקה, יהודה משזרם, שלח מכתב לכל חברי הכנסת החרדים, אלו ששייכים למסע ומתן. כמובן שהמכתב, הוא הכין את המכתב, חתם עליה גם יושב ראש איחוד הצלה הזה וקשש, והוא רשם לחקים, חברי הכנסת, נקודות חשובות לטובת ארגוני החירום והצלה. כידוע, זקה, איחוד הצלה, ארגוני החירום, פועלים בהתנדבות מלאה, ובמהלך ההסכם, במהלך המסע ומתן הקואליציוני, חשוב להדגיש ש... להכיר בהם כגופי חירום והצלה, שיש לזה הרבה משמעויות, גם לשלב אותם בתרגילים של כוחות הביטחון, גם לתת להם פטור ממס, ממעם.
להמשיך ולתת להם יותר ויותר מעמד ממלכתי, ולא להשאיר אותם כארגוני התנדבות תלויים בעצמם.
נכון, הוא רשם 4-5 נקודות. ביום שלישי בלילה, לאחר שנחתם ההסכם עם ש"ס, יהודה אבידן קשר ליהודה משיזר, אומר לו, אני... יכול לבשר לך שכל הסעיפים הוכללו ונכנסו בהסכם של המסע מותן הקואליציוני, כך שארגוני החירום וההצלה, זקה ואיחוד הצלה, מעכשיו יפעלו במהלך כל הדברים הללו, יהיה כלולים בתוך המסע מותן ויקבלו את ההטבות.
אוקיי, בן צייר, שומעים את האמירה שלך בעניין הזה, לפחות מכיוונם של ארגוני הצלה, נבקש ממני לבדוק לנו איכן מופיעים הדברים הללו בהסכמים הקואליציוניים, ועל כך כבר... נרחיב ומחר. אני מודה לשניכם, מניגר, תודה. תודה גם לך, בן צי לייזרוביץ'. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסטיפלת, תודה למנדיור על הביצוע הטכני, תודה לכם, מאזינים שהייתם איתנו הערב. נשוב ונשתמע עם ירצה שמחר. בשורות טובות, להתראות.